הכל אהבת חינם, חבר'ה. זה הדבר היחיד שיכול להניע משחקי תפקידים טובים.
יפה, עוד משהו.
קומביה, מי לא.
אני אגב לא באמת נאכלתי על ידי מימיק.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני עמית בלום ונמצאים איתי אלעד הן.
היי.
ואיתי חורב.
אלן.
יפה. אלעד, בוא ספר לנו מה הגניב אותך השבוע.
טוב, האמת היא שזה ככה משיק למשחקי תפקידים, מתקשר לתחום של יצירת משחקי תפקידים. ידעתי באופן תיאורטי את הדבר הזה, אבל השבוע מסיבות שונות בחרתי להסתכל על זה יותר מקרוב. קווין קרופורד, היוצר הראוי לכל שבח של כוכבים אינספור ושל עולמות אינספור ושל עוד מספר משחקי תפקידים וספרי תוכן שונים למשחקי תפקידים.
היית אומר שהוא כתב אינספור ספרים?
הייתי אומר שהוא כתב משחקים אינספור. זה לא יהיה ממש מדויק. יחסית לכמה שהמשחקים שלו הם מפורטים ומלאים בפרטים קטנים, ויחסית לעובדה שהוא עושה לחלוטין את הכל בעצמו, אז הוא בהחלט כתב כמות די מרשימה של משחקים. Anyway, החבר קווין קרופורד, אחד מהמנהגים שיש לו, זה שאחד מהדברים שהוא מציב כיעד בקיקסטארטרים שהוא עושה, זה אומר, אני הולך לקנות מהאומנים שעשיתי מהם קומישנים לאומנות, את האומנות שהם יצרו, ואני מראש מודיע להם, מבקש מהם כחלק מההסכם שאני עושה איתם, שזאת אומנות שאני אשחרר לפאבליק דומיין, אחרי שהמשחק ייצא, הם יקבלו כמובן את הכסף, וכן אני אבקש שיתנו להם קרדיט במשחקים שמשתמשים באומנות הזאת, וכתוצאה מכך יש בדרייב-תרו RPG, ואנחנו נקשר לזה. כמה וכמה חבילות גדולות ומכובדות של אומנות, פאבליק דומיין, מאוד מאוד יפה ומרשימה ומגוונת, שפשוט אפשר להוריד בחינם ולעשות איתה מה שרוצים, כולל להכניס אותה ולשלב אותה בתוך משחקי תפקידים שיוצרים. וזה אומנות פנטזיה, מדע בדיוני, וגם כל מיני דברים יותר, עם טעם יותר ספציפי, למשל אחד המשחקים שלו, Spears of the Dawn, חניתות השחר, זה משחק פנטזיה שמתבסס על מיתולוגיות אפריקניות. אז גם האומנות של זה שוחררה. וזה ממש מגניב בעיניי, וגם זה אומנות יפה כשלעצמה. דברים מרשימים ומגניבים, וגם פשוט משאב שימושי וטוב. אז זה הגניב אותי.
זה באמת נשמע מגניב.
אכן, איתי, מה הגניב אותך השבוע?
אז לא היה לי הרבה ממה להיגנב השבוע, מכל מיני סיבות, אבל זה לא קרה בדיוק השבוע. לא מזמן חזרנו לשחק פנים אל פנים, לפני שקרו כל מיני דברים שגרמו לנו להפסיק לשחק פנים אל פנים, ואחת השחקניות, אני לא בטוח אם להגיד את השם שלה, אז אני לא אגיד, הביאה לכולנו תיקי קוביות מגניבים שהיא תפרה בעצמה, הם נראים כמו קוף 4, ויש עליהם
cool.
מודפסות כל הקוביות, ואני מאוד מרוצה מזה. אני עושה ככה.
ואנחנו אפילו יכולים לראות אותם, לראות אותו, לפחות אחד מהם.
הנה, תראו איזה יופי,
נורא יפה.
אני מאוד מרוצה מזה, אני חושב שזה כיף גדול כששחקנים נותנים מתנות למנחים שלהם.
נו, מלא מתנות למנחים שלכם, מלא מתנות.
בדיוק. המנחים שלכם אוהבים מתנות. שונא מתנות, שחקן. אוהב מתנות מנחה.
ולמה שחקן? כי שחקן יודע ששום דבר לא באמת מגיע בחינם, ומה שבא בחינם הוא מימיק.
בדיוק. עכשיו אני מרחיק מעצמי בחשדנות את שקיק הקוביות החדש שלי.
מה שהגניב אותי לא היה השבוע, לפני מספר שבועות, אנחנו כרגע היינו בקצת הפסקה, כי קורה, מלחמה זה נורא. בקבוצה שבה אני שחקן, הצטרפה שחקנית חדשה, והיינו צריכים לעשות ריקאפ של, וסיכום של מה קרה עד עכשיו, מה הוביל אותנו לפה ודרכנו
לאן. בפרקים הקודמים של.
בדיוק. עכשיו, בשביל שזה לא יהיה איזשהו הסבר מטה של אני עמיד כשחקן מסביר מה היה ומה קרה, עשיתי את ההסבר את זה של אני זוויס הברברי של המישורים המושלגים של אזור 10 טאונס בממלכות נשכחות, מסביר את מה שקרה. עכשיו, זוויס הוא ברברי, וכמשתמע מכך הוא לא הדמות הכי קריזמטית או הכי אינטליגנטית בחבורה. ועל כן ההסבר והריקאפ שהיה בתוך הדמות כלל תיאורים כמו זה הבחור הגבוה עם האוזניים העקומות והדרקון הכחול שאפילו לא טרחתי איך לקרוא, לא טרחתי לזכור את השם שלו, שהוא מניע פה את כל הסיפור, ואיך אומרים, הראה מצד אחד הבנה מושלמת על הסיפור ועל מה קרה עד עכשיו תוך השמטת פרטים נבחרים כדי להתאים את זה לדמות. וזה היה אתגר מעניין.
האמת שזה מגניב. לחשוב כאילו על איך עושים את הפרקים הקודמים מזווית הראייה של הדמות.
כן, וככה אתה גם מדגיש את מה שחשוב ומה שמעניין את הדמות. כלומר, אנחנו מדברים עם הקוסם הגדול של האזור ש... מכווין אותנו לשלב הבא במסע שלנו, אבל מה שזוויס זוכר מזה הוא לא הייתה לו חגורה, לא היה לו אבנט של כוח ענקים. שזה מה שהוא מחפש כרגע, אבל לא היה לו. אז זה מה שחשוב בתכלס.
יפה, יפה.
כאילו, הסיבה לשמה התכנסנו היום היא הייתה משהו, אבל אז אני הגעתי ואמרתי, חברים,
משהו אחר.
נתקלתי במשהו אחר. אני מגיע למצב שבו החבורה שלי צריכים לעשות מסע. ומסע זה משעמם. כשאני עושה מסעות, אתם מתחילים שם, להגיע לשם זה עוד 4 שבועות, אולי איזה מיני קווסט באמצע, איזה משהו באמצע, אבל בסופו של דבר 4 שבועות האלה עוברים במפגש אחד, אולי 2. גג. והשאלה שלי זה איך לעשות את המסע שיהיה יותר מעניין ושירגישו שעבר זמן ולא כאילו אוקיי, 4 שבועות, כעבור 4 שבועות. כן, אז זה הנושא שלנו. מה יש לכם להגיד בנושא?
איתי, מה יש לך לומר בנושא?
אין לי הרבה מה לומר בנושא, למען האמת. יש משחקים שבהם באמת המסע הוא חלק חשוב במשחק, אבל נגיד Forbidden Lands שאני מריץ כרגע הוא משחק כזה, ויש בו קטע נחמד כזה, אני חושב שכבר הזכרתי אותו פעם, שאחת הדרכים להרוויח XP במשחק היא להיכנס להקסים שבהם עדיין לא היית. המשחק מגיע עם המפה של העולם שבו הוא מתרחש, כאילו הוא משחק שמיועד לאיזשהו setting ספציפי, והמפה היא פתוחה לכולם, זאת לא מפה של ה-DM תסתכל ותסתיר אותה מהשחקנים, ואומרים איפה מתחילים ולאן הולכים, וברגע שאין איזשהו יד שהמנחה קובע לקבוצה, אז גם הקבוצה מחליטה לאן אלך ומתי, אבל בסופו של דבר החוקים שיש שם בשביל מסעות הם פשוט כמה מתקדמים ואיך משיגים אוכל, וזה משחק עם כל מיני טבלאות של דברים רעים שקורים, אז מה קורה כשמי ש... מוביל את הדרך מפשל, מה קורה כשמי שהלך לצוד חיות מפשל, מה קורה כשמי שהלך לדוג מפשל, משעשע שהמשחק יצא ב-2019, ואם אתה הולך לצוד ומפשל ממש בגדול, אז אתה תופס חיה, אבל היא חולה באיזושהי מחלה, וכל מי שאוכל ממנה נדבק במחלה הזאת.
אנחנו צוחקים על זה עכשיו שיש חיסון, אבל...
אתם לא יודעים את זה, אבל יש מחלה שנקראת קורונה, אנחנו פשוט תקועים בלולת זמן. בכל מקרה, כשאני חושב על מסעות מעניינים, אני חושב יותר על דברים כמו שיר של אש וקרח של ג'ורג' אר אר מרטין, שלפחות בהתחלה, או אם מסתכלים על הסדרה, אז בעונות הראשונות של משחקי הכס, הרבה דברים קרו בדרך. קייטלין יוצאת ממעלה מלך ורוצה לחזור חזרה לצפון, ובמקרה איפשהו על הדרך, זה דרך המלך, כולם, כל מי שהולך צפונה יתקל וכל מי שהולך דרומה בשלב מסוים. אז מתישהו היא נתקלת בטיריון מאחד הבתי הצולה האחרים שהיא נורא שונאת, והיא מוצאת כל מיני נאמנים שלה והיא לוכדת אותו, ועכשיו היא משנה את המקום שלה והיא רוצה ללכת. אני לא הולך איתו עכשיו לצפון, היא הולכת לאחותה שיש לה טירה במקום אחר בכלל. כאילו יותר עניין שלי, לא יודע, לעשות טבלת התקלויות אקראיות, אבל כאלה שהן עם תוכן שהוא רלוונטי לקמפיין שמשחקים בו עכשיו, כדי שיקרו דברים מעניינים בדרך, כי ההליכה עצמה היא לא מעניינת.
אלעד, מה דעתך בנושא?
נתחיל בגילוי הנאות. מה שאתה אמרת, כאילו זה מה שאני עושה בגדול, במסעות.
מי איתנו אמר? אני הוא.
לא, מה שעמית אמרת, זה מה שאני עושה במסעות. אני אומר, אוקיי, זה לקח לכם כך וכך זמן. אם אין משהו ספציפי שאני רוצה שיקרה בדרך, או אין איזה גלגול שמעודד אותי לייצר איזשהו סיבוך, נגיד אם עושים, משחקים ונור, אז יש מהלך של מסע בדרך חתחתים, אז זה מהלך שיכול להסתבך בכל מיני צורות, ואז כשזה מסתבך זה נותן לי בדרך כלל מוטיבציה לייצר כל מיני סיבוכים, אבל זה לא מהלך מאוד עשיר, אני אומר את האמת. ולכן הדבר שאני הלכתי אליו הוא תוסף לוונור, לעולם המבוך, שנקרא The Perilous Wilds, שאני הזכרתי אותו פה כבר איזה פעם או פעמיים, והוא תוסף מעניין למדי, שפשוט מוסיף נדבך שלם לוונור, שנועד להתעסק בהרפתקאות מרחבים. וזה כולל כמובן גם התעסקות יותר נרחבת בכל עניין המסעות ושכלול של המהלכים שנוגעים למסע. ואחד מהדברים שזה באמת מאפשר זה לשכלל את סוגי הסיבוכים ואת הרזולוציה של הסיבוכים, שהחיסרון של זה שזה נותן יותר מהלכים להתעסק איתם, וכל מי ששיחק במשחקי מנוע אפוקליפסה יודע ש יש איזשהו רף מסוים שאתה מגיע אליו עם כמות מהלכים, וזה קורה במשחקים מסוימים שזה מתחיל להיות קשה להשתמש בהם, כי אתה לא מצליח לזכור את כולם ולזכור את התנאים שלהם. זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה היא הכיוון השני, זה שאתה נתקע לפעמים עם מהלכים לא מספיק עשירים, ושנותנים תוצאות יותר מדי גנריות, וזה לא מספיק נותן רעיונות מה לעשות. שוב, אנחנו המנחים שאוהבים משחקים מהסוג הזה, מה שאנחנו הכי רוצים, היות שאנחנו לא מתכננים הרבה מראש על מה יקרה, אנחנו רוצים שהמשחק ייתן לנו רעיונות מה יקרה, ממליץ לכם בחום. אז אני יכול לתת לדוגמאות שיש פה, נגיד, בתוך Perilous Wilds, אז נגיד, במהלך הכנת המחנה, כן, שזה כשעושים מחנה במקום מסוכן, הנה, אם אתם ישנים במקום מסוכן, תחליטו על סדר השמירה. ואז המנחה בוחרת שחקן אחד שעל המשמר לגלגל גלגול. זה גלגול אקראי לחלוטין, אין פה שום תוסף, כן? בדרך כלל גלגולים הם עם איזושהי תוספת כלשהי של איזושהי תכונה או משהו כזה, אבל זה לא, זה סוג של גלגול גורל. אנחנו יודעים כבר שאנחנו במקום מסוכן, השאלה היא האם משהו מסוכן הגיע אלינו, כן? ואז יש לנו פה תוצאות של שום דבר לא קרה, בהצלחה מלאה, בהצלחה חלקית, בוחרים דבר אחד מהרשימה למטה, שזה רשימה של סיבוכים מעניינים שיכולים לקרות, ושש ומטה, כולם מקבלים ניסיון, אבל מופיעה איזושהי סכנה, ומה הסיבוכים שיכולים לקרות, מי שעל המשמר שם לב לגילוי חדש, גילוי פה דיסקאברי, זה איזשהו מילת קוד בתוך הספר הזה, זה אומר משהו ספציפי, יש לזה חוקים מסוימים של איך זה מתנהל, זה גילוי של איזשהו אתר במרחב, משהו מעניין, אחרי זה יש חוקים, יש גם טבלאות שאפשר לגלות מה זה, כן? אחד מהחבורה ש לבחירת המנחה ישן גרוע, עובר לילה בלי שינה. אחד או יותר מהמלווים גורם לבעיות, או סכנה מתקרבת, היא לא עוינת באופן מיידי, אבל מי שעל המשמר צריך להיות ערני לגבי זה. אז זה ממש דוגמה אחת. הוא צריך לעשות stay sharp, זה מהלך נוסף. זאת אומרת, זה דורש כבר מיד גלגול של מהלך נוסף שיש פה, שזה איזשהו סוג של גלגול הבחנה כזה בזמן שמירה. זה נראה לי יחסית מהלך כזה שמייצר כל מיני גילויים מעניינים, וזה נראה לי נחמד. ובאופן כללי אני ממליץ להסתכל על התוסף הזה, לדעתי יש פה רעיונות מעניינים. אני מניח שזה יהיה יותר שימושי באמת למי שמשחק עולם המבוך או ונור, אבל הצורת חשיבה על איך עושים, איך מייצרים דברים מעניינים בהרפתקאות מרחבים, לי בהחלט נתנה רעיונות, למרות שאני לא השתמשתי בזה ממש, אני כן גנבתי מפה כמה דברים, גנבתי מפה כל מיני מהלכים מדי פעם, שהשתמשתי בהם במשחק שלי, כאן לא לקחתי את כל החבילה. דבר נוסף שהוא עלה לדעתי, גם כן שוב זה קשור לעולם המבוך, עלה בפודקאסט Discern Realities, שזה פודקאסט שהיה פעם על עולם המבוך ואני אקשר אליו, אז הם באחד מהפרקים דיברו על העניין הזה של מסעות ועל מהלכים שהם ייצרו, מהלכים שמה שהם בעצם עושים זה מהלכי מסע שמבקשים מהחבורה לדבר ביניהם. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים של איך הם הציגו את הדבר הזה. אני אנסה למצוא את הפרק הספציפי שהם מדברים על זה. אבל לצורך העניין זה אומר לך, עם מי מהחבורה דיברת על משהו מילדותך, כן? ואז אתם משחקים את הדבר הזה, כן? האם חלקת את פחדיך עם מישהו, כל מיני דברים בסגנון הזה, יש כאילו כמה רעיונות כאלה שהם זרקו, וזה נראה לי כמו דבר מעניין. זאת אומרת, משהו שאחד מהדברים שיכולים להיות במסע, אם אנחנו נגיד חושבים על מסעות, הייצוג הספרותי שלהם, הייצוג הקולנועי שלהם, אז ברור שחלק מרכזי מזה, זה העניין הזה של איזושהי בניית הקשרים, איזושהי שיחה, איזשהו גילוי האישיות כזה של הדמויות והקשרים ביניהן. ואני חושב שזה נחמד אם נותנים לזה איזושהי מכניקה שעוזרת לזה להתממש, כי לפעמים זה דבר שקשה ואנחנו בתור שחקנים ומנחות נתקעים ככה קצת וקופעים סביב הדברים האלה. אז לפעמים זה צריך איזשהו פשוט איזה פרומפט מכני, איזשהו דחיפה מכנית שאומרת, טוב, תעשו את זה אבל. ועכשיו נורא נורא חסר לי פה מישהו שמכיר את הטבעת האחת, כי אני יודע שיש להם מכניקת מסעות מעניינת, ואני פשוט לא מכיר את זה.
האמת היא שאני יודע שהכותב של הטבעת האחת מהדורה שנייה אמר שהוא מאוד התרשם ממכניקת המסעות של Forbidden Lands, ומתכוון להשתמש לפחות בחלקים ממנה או משהו כזה במהדורה השנייה. אז אין לי מושג. אם מדברים נגיד על העניין הזה של להכיר אחד את השני, אז זה לא משהו שהוא מוגבל דווקא למסע. אפשר גם להגיד שכשהחבורה יושבת עכשיו בפאב, אז בואו נוציא איזשהו משחקון מכני כזה, שבו הם יושבים ומכירים אחד את השני. סוג של הדמויות משחקות אמת או חובה או משהו כזה. אני מחפש, כשאני מנסה לחשוב על מסע מעניין, אני רוצה משהו שיכול לקרות רק במסע.
בכל זאת אבל מדובר בדבר שהוא הטרופ של מסעות, זה מה שאני אומר, זה לא אומר שזה יכול לקרות רק במסע, כן, אבל...
כחלק מהמחקר וההכנה שלי לפרק ולשאלה הזאת, אז גם הסתכלתי על כמה דברים. דבר אחד זה לתת מה שנקרא תחושה של התקדמות, כלומר שגם אם אנחנו עדיין מקבצים את כל המסע הזה לסשן, לתת במהלך המסע נקודות מסוימות שבהם החבורה עוצרת, ולהראות שינויים תרבותיים, שינויים בקהילה, באוכלוסייה, ממקום למקום. וככה בעצם לתת את התחושה של אנחנו זזים, אנחנו מתקדמים, אנחנו לא באותו אזור, לא מדברים פה את אותה שפה, אין פה את אותו גזע, האדריכלות, הסגנון בנייה הוא שונה. זה לא חייב להיות עמוק מדי, זה לא חייב להיות משהו מהותי, אבל זה בהחלט משהו שנותן... איזשהו נופח למסע, וכמובן שבכל מקום כזה אפשר להכניס איזשהו פלוט הוק, איזשהו סייד קווסט. זה גם מקום שראיתי שמקום טוב להכיר NPCs עם שם דמויות ללא שחקן שהן משמעותיות להמשך ויחזרו. בין אם זה אתם רואים את הקרקרה של הברון עם הדגלים השחורים עוברת בדרך לידכם, ובין אם זה הנוכל, אבל סך הכל אדם נחמד, שמנסה לשדוד את העשירים על דרך המלך. שמי יודע, אולי שאחר כך יחזור וניתקל בו במקום ובסיטואציה אחרת. הרעיון הוא כאילו שהמסע הזה לא באמת יהיה לכאורה בזבוז זמן, רק כדי לסמן שעל המפה זזנו מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, אלא גם להשיג ממנו איזה משהו. אני קצת מקשה, ואומר שעד עכשיו דיברנו כאילו על פנטזיה ודברים כאלה, אבל אם אנחנו מדברים על מסעות בחלל, כלומר, Deep Space Nine, Star Wars, Age of the Empire, Mass Effect, דברים קורים בחלל, חלל זה מקום גדול, וספינות חלל נוסעות ממקום למקום. עכשיו, אני מודע לזה ש... איך אומרים, כשנעים מהר ממהירות האור, כנראה שלא יהיה הרבה אינטראקציה, למרות שבסרט...
האימפריה מכה שני.
לא, בסרט גברים בחלל...
שמתקלקל להם המנוע.
מתקלקל כל שני וחמישי שם.
לא, זה הסרט הוא... זה אחד ממנועי העלילה העיקריים בסרט, שאין להם את המנוע הייפרספייס, ולכן הם עוברים הרפתקאות בחלל, כי הם לא יכולים לקפוץ ישר למקום שאליו הם רוצים להגיע.
בסרט גברים בחלל, הם טסים בחללית שלהם ממקום אחד למקום אחר, הם מתכננים את המסלול והכל אמור להיות חלק וסבבה, ואז במהלך הטיסה הם נתקלים באיזשהו כוח משיכה, שמחרבש להם את כל המסלול וכמעט הורס להם את כל החללית, וזה בעצם מגלה להם מראש על התקפה שהגיעה מהעולם של החרקים
הג'וקים,
כן, של הג'וקים, whatever. בכל מקרה, זה כאילו מגלה לנו איזשהו פרט מהעלילה שלכאורה לא היינו מגלים אותו אם הם לא היו עושים את המסע הזה בחלל, כי אז ההתקפה הייתה מגיעה לכדור הארץ בלי שאף אחד יודע מה זה, מאיפה זה ומה קרה. מצד שני גם מעניין שההתקפה, כלומר הם חלפו ליד ההתקפה הזאת, אבל הם לא עצרו אותה. כלומר ההתקפה הגיעה לכדור הארץ ועשתה נזק. אז סתם אני זורק דברים.
לא בטוח שאני הבנתי, אני מצטער. זה היה קצת סבוך.
הנקודה שלי עוד פעם, זה שלכאורה, לכאורה היה להם מסע בחלל, שמסע בחלל זה משעמם. הפלוט דיווייס, מה שתרם פה לעלילה זה ש, איך אומרים, היה פה פורשדווינג, היה פה, דרך המסע הזה, גילו לנו בעצם רמזים ראשונים למלחמה שהולכת לקרות. כי המסע בחלל הזה הוביל, גילינו את ההתקפה הראשונית נגד כדור הארץ. כאילו, אני אומר, מה יכול לקרות מעניין במהלך מסע? זה בזמן שהחבורה, השחקנים, דמויות הולכים לכיוון אחד, הם מזהים רמזים למשהו עתידי שהולך לקרות, להשפעה משמעותית שהולכת לקרות בעתיד.
הבנתי.
הם לא ידעו את זה עכשיו, עכשיו הם חלפו ליד סלע, אבל כשהם יחזרו, זה מלחמה.
השיטה שלי... לעשות דבר כזה, אם הייתי מכוון לכיוון כזה, היות שאני לא מאמין גדול בלתכנן כמו איזה מאסטר מיינד ולדעת מה יקרה, זה לא השיטה שלי, זה פשוט לזרוע כל מיני דברים, כאילו, תעשו כל מיני דברים, ואחרי זה, כאילו, שיתקלו בדברים משונים, וחלק מהם יצמחו למשהו, חלק לא. לא? אני, יש לי פה גם את המכניקת מסעות ממשחק פלושיפ,
זהו, אני הסתכלתי על מכניקת המסעות של The One Ring, כי דיברת על זה, אז עברתי ככה במהירות על הפרק, הוא פרק לא ארוך במהדורה הראשונה, וגם שם אין משהו ממש מעניין, יש כאילו איך לדאוג לצידה, איך למצוא את הדרך, איך לחלק את הדרך למקטעים, אבל אין, אוקיי, פישלנו אז קרה משהו מעניין, לא יודע, תקפו אותנו גובלינים, לחדו אותנו טרולים, אכלו אותנו דרקונים, אין איזה משהו כזה... שמחבר חלקים בקמפיין ביחד. אני חושב שבשביל דברים כאלה כמו שאני מדמיין, אז באמת אין ברירה אלא להכין טבלת התקלויות אקראיות שהיא ספציפית לקמפיין, ולראות איך הדברים יתפתחו אם תצא בכלל התקלות אקראית. כן, אני מרגיש שהמשחקים שיש בהם מסעות הם יותר מדי ממוקדים באיך לנהל את המסע במקום במה יקרה במסע, ואני חושב שאני מרגיש שמשחקי תפקידים עד לפחות עד התקופה האחרונה לא באמת התמקדו בנושא הזה של המסעות, וזאת הסיבה שאנחנו לא באמת מצליחים לחשוב על דברים מעניינים שיקרו במסעות, כי זה פשוט משהו שהתחום, אני בטוח שיש משחקים שכן ניסו לעשות את זה, שהם כנראה די בפרינג'.
תשמע, יש מושג שנקרא הקס קרול, כן? הוא לא קיים במקרה. יש לו, יש משחקים נאמנים לשיטה הזאת, ויש מגוון של שיטות, גם איך בדיוק עושים את זה. כשבעצם מנהלים איזשהו משחק שבו הולכים, החברה הולכת מהקס להקס על המפה, כן? מפת משושים, והולכים ממשושה למשושה, וכל משושה אתה מנסה לגלות מה יש בו, אתה חוקר אותו, יש לך גלגולים ספציפיים שאתה עושה בשביל לגלות את הדברים שיש בו, ולפעמים זה משהו מעניין, ולפעמים זה משהו לא מעניין, לפעמים זה מתקשר לדברים אחרים. יש מערכות שלמות שמתבססות על זה. אני לא שיחקתי משחק הזה מעולם, אז באמת שיש לי מעט להגיד על זה, אבל קיימות שיטות כאלה.
עוד דבר אחד, כי זה, עוד פעם, זה יכול להיות תרחני ומעצבן ופחות מעניין, אבל אני לא יודע, יכול להיות ש... יש אנשים שאוהבו את זה. אני לוקח את זה דווקא משר הטבעות. פרודו וסאם יוצאים למסע ארוך בארץ השיממון כדי לזרוק את את הטבעת. אין שם כלום, אין שם מים, אין שם אוכל, אין שם אספקה ודברים שהם יכולים לשרוד עליהם. והאם זה משהו שמכניסים למסע, הנושא הזה של ניהול משאבים והתמודדות עם חסך, חיסרון, ומה עושים כשנגמר?
אז כן, זה בעיקרון מה שאמרתי, שזה מה שאני מרגיש שבו השיטות מתמקדות. Forbidden Lands שיש בה את חוקי הצייד, ליקוט, דייג וכן הלאה, או יש משהו דומה גם ב... בוואן רינג, או שיש את המשחק שאני לא כל כך אוהב, נוסעות הלפיד, שבעיקרון בחוקים הבסיסיים שלו מסע זה תעשו גלגול אחד, אבל במהדורה השנייה יש ספר של חוקים אופציונליים, ששם יש ממש פרק לא קטן על מסעות ואיך להרחיב אותם ליותר גלגולים ויותר דברים שיקרו, אבל שוב הכל מתמקד בלוגיסטיקה של המסע.
כן. מה שרציתי להגיד על זה שאני חושב שכאילו אם זה מייצר אירועים מהסוג הזה, אז ורוצים לחוות מידה מסוימת של אירועים מהסוג הזה, של התמודדות, שוב, זה יכול להיות רק לנהל רשימות. לנהל רשימות זה לא מאוד מעניין. אולי יש מישהו שנהנה מזה, אני יודע שיש אנשים שאוהבים משחקי ניהול משאבים, זה אחלה, אבל במשחק תפקידים רוצים שיהיה איזו תחושה של פעילות, כן? מעבר לארגון ארגון המשאבים. אז אם יש, צריך לעשות משהו, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לחפש אוכל, עכשיו אנחנו הסתבכנו פה עם איזשהו זה, יש פה איזה טורף טבעי, הגענו לאיזשהו מחסום שאנחנו לא יודעים לעבור, והדברים האלה נוצרו באיזשהו אופן אקראי גם שהוא כיף ומפתיע ומעניין גם למנחה. זה נשמע לי אחלה שיש מכניקה שעושה את זה. זה אחלה, זה אתגר כמו כל אתגר אחר, אתגר סיפורי ומעניין. אני כן יכול להציג בקצרה את הקונספט של מסע ארוך בפלושיפ, משחק שלא שיחקתי מעולם, אבל הוא כן שואב הרבה השראה משר הטבעות במבנה שהוא מנסה לייצר. בסופו של דבר, מה שעושים במסע ארוך, זה אחד השחקנים מספר על אירוע שקרה במהלך המסע, והמנחה פה אמורה, האוברלורד, כן, המנחה פה זה קורה, זה האוברלורד, זה הגבירה האפלה, ככה זה במשחק הזה, אז היא יכולה לשאול, לחדד את זה למה מצאתם מחוץ לנתיב, מה באמת היה מסוכן בחלק הזה של המסע, ומי פגשתם על הדרך. אחרי ששחקן אחד מתאר את האירוע, אז השחקן הבא אחריו מתאר איך, איך הם התמודדו עם זה. וזה לא צריך להיות יותר מכאילו שתי מילים, כן? זה לא... המסע הוא לעשות את הדבר הזה, עושים כמה סבבים של זה, וזה יוצרים בעצם איזה סוג של מונטאז', אוקיי? וזה המסע. וזה נראה לי נחמד, כן? הרעיון פה הוא בעצם לייצר איזה סוג של מונטאז' מסעות כזה, על בסיס כמה דברים שעלו, וזה לא אמור להיות אתגר מרכזי, זה באמת אמור לייצר מונטאז'. כמה דברים שעלו, קשיים שעלו, איך התמודדנו איתם, קיבלנו כמה תמונות כאלה מהדרך. וזה נשמע לי דבר מעניין וחביב.
אני אוהב את זה, אני רוצה להגיד. זה יותר מדבר אליי מכל גלגולי הלוגיסטיקה, כי הם כוללים באמת, כמו שאמרת, כל מיני אתגרים, אולי נתקלנו בטורף, אולי נתקלנו במחסום ודברים כאלה, אבל אני מרגיש שאלה דברים קטנים שאפשר להתמודד איתם עכשיו.
שיכול להיות מעניין להגיד איך עברנו אותם, אבל לא כל כך מעניין להיות במתח לגבי זה.
כן, לא, מה שאני חשבתי עליו, כשאתה אמרת שאחד אומר מה קרה לפני שהמשכת הלאה, ואמרת שזה בעצם משהו קטן, אני חשבתי על, בעיקר בגלל שזה מבוסס, המשחק מבוסס על טולקין, על איך הדבר שקרה שינה את הנתיב שלנו לחלוטין. האחווה הייתה בדרך לאן שהוא, ואז הם נתקלו באורקים, והאורקים חטפו את ההוביטים, ועכשיו הם צריכים לרדוף אחרי האורקים שמחזיקים את ההוביטים בשבים. הכיוון של ההרפתקה של לגולס אראגון וגימלי השתנה לחלוטין בעקבות התקלות אקראית שגלגלנו במסע, או אירוע שמישהו החליט עליו במסע. זה משהו שאני מרגיש שאני רוצה ששיטה של מסעות תיתן לי, ואני לא מרגיש שהוא מספיק מובנה בשיטות, כאילו, כמובן שאפשר לפתח כל התקלות וכל פשלה שקורית בשיטות האלה למשהו כזה, אבל התחושה שלי היא שזה מנסה לכוון לאיזושהי בעיה קטנה בדרך, וזהו, ונגיע לאן שרצינו, לא לשינוי כיוון משמעותי.
יש פה איזה משפט על זה שהגבירה אפלה יכולה ליצור סצנות במסע, שהיא אומרת איך המיניונס שלה הפכו את המסע לקשה יותר, וזה יכול לייצר, כאילו, כל אחד מהדברים האלה פוטנציאלית יכול להפוך להיות סצנה יותר נרחבת, כן, אין פה חוק נגד זה. אבל שוב, אני לא קראתי את המשחק בצורה מפורטת, אני קורא פה את זה מדף המהלכים הבסיסי, יכול להיות שזה סביר להניח שמפורט על זה יותר בתוך הספר, ואני אגיד את האמת, המשחק הזה נראה לי מסובך מכדי שאני אי פעם אשחק בו, לצערי, הוא נראה מגניב, עם הרבה רעיונות מגניבים, אבל אני צריך משחקים יותר פשוטים, תסלחו לי.
אני סולח, אבל אני אומר שמאוד הגניב אותי מה שאמרת, נשמע לי ממש כיף.
כן, כן, יש פה רעיונות מגניבים, אחרת לא הייתי פותח אותו, זכרתי שיש פה משהו מגניב. עמית, ענינו לך על השאלות?
בהחלט נתתם לי כיוונים טובים. במידה והמסע הזה יצא לפועל, אני אדווח. אם אתם לא יודעים, אז תשמעו את הפרק של השחקנים מחרבים לכם את התוכניות.
כדי להתעדכן.
כן. טוב.
יש לנו פטריון.
כן,
יש לנו כתובת. פטריון. ובכתובת הזאת אפשר לתמוך במה שאנחנו עושים. אם בא לכם לתמוך בנו, עולה לנו כסף להחזיק את הזה. עזבו רגע את העבודה המדהימה שאנחנו עושים פה. עולה לנו כסף להחזיק את האתר, את הפודקאסט. תעזרו לנו לממן את זה. אם בא לכם $0.5 בחודש, מדהים, תודה.
מותר גם יותר.
אסור יותר, אני לא מרשה שאף אחד ישים יותר $0.5. כלומר, אם אתם תעשו את זה, זה יהיה בניגוד לזה. זה בניגוד לבקשתי.
אם תעשו את זה, אנחנו נעשה על זה פרק של אלעד לא מרשה.
סתם. אם אתם רוצים, זה בסדר, אבל כאילו, זה לא מה שאני מבקש. זה לא... זה. באמת, תביאו את $0.5. טוב, אז מה אתם אומרים, חבר'ה?
אז תודה רבה לכם, ו...
תודה לך.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
להתראות בינתיים. ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
אז מפה לשם, שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט על משחקי תפקידים. אני עמית בלום, ונמצאים איתי אלעד הן.
לא, חייבים לעשות פה סטנדרטיזציה.
מה, פודקאסט משחקי תפקידים או פודקאסט על משחקי תפקידים? לא, אנחנו פשוט קודמנו מפודקאסט רגיל לפודקאסט על. אנחנו, זה role playing games, סופר פודקאסט. זה לא פודקאסט about role playing games, זה פשוט טעות תרגום.